הגענו ל-20 וסעיף י' א', נכון? סעיף י' א' הוא קשור מאוד לסעיף חפי, ביניהם נמצא משל מלך הודו, אבל למעשה סעיף חפי מפתח את סעיף י' א' וממקד אותו, ועל גביו נגזרת מסקנה משמעותית בסעיף חפז. הליבה של מה שסעיף י' אומר, שהוא למעשה קריאת הכיוון הראשונית של הכוזרי, כשלמעשה החבר בפעם הראשונה, החבר או החכם, פעם הראשונה מתחיל לדבר, להציג את התפיסה שלו, זה נמצא בי' א', ואפשר וצריך להתבונן על זה מכמה זוויות. רמז לכיוון שהריאל הולך בו נמצא כבר בסעיף י', הוא מושם בתוך פיו של המלך, אבל זה למעשה ריאל מדבר איתנו, והוא אומר שמה שאנחנו מחפשים זה תורה בארץ. אז זה כבר כבר נרמז שהפרמטר אצלנו לאמונה, למה שאנחנו מחפשים, למה שבאמת ירווה את החיפוש האמוני, זה לפגוש פה משהו בארץ. בלשון גבוהה נקרא לזה התגלות. בסדר? זו מילה גבוהה מדי, נבואית מדי, מיסטית מדי. אבל אנחנו נשתמש בה מפעם לפעם, בעיקר כשנדבר, כיוון שאנחנו לא יכולים לדבר ולא רוצים לדבר על השם יתברך בעצמו, אנחנו נגיד הרבה שהוא מתגלה בארץ. מופיע בארץ, מה?
בכל אחד מאיתנו, או שזה תלוי במרגות?
גם, המושג התגלות שמשתמשים בו הרבה בספרי הפילוסופיה וכן הלאה, אז הוא נוהגים להשתמש בו במונח של דתות ההתגלות. בסדר? היהדות ובנותיה. חורגות, יותר גרוע. אז ואז זה מתמקד כאילו בהתגלות בהר סיני. אבל חלק ממה שהולך להיות מוסבר כאן הוא שעל התגלות, או זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, זה לא דבר שהוא שמור למעמד הר סיני, לנביאים. זה הגדרת היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה תמון בתוך הביטוי הזה שיש לאלוה התורה בארץ, זאת אומרת שהוא מורה משהו לנו פה בארץ, שפועל במציאות, ואני מחפש בסעיפים הקודמים זה נקרא מה הרצון שלו ממני פה, בסדר? לא לעלות לשמיים, אלא מה הרצון של המושג תורה בארץ, ולמעשה החלפה של המושגים הקודמים, מה השם רוצה ממני, שכאן הוא קיבל הגדרה הרבה יותר ברורה, בסדר? מה השם רוצה ממני? אני מניח שהשם רוצה, אני מניח שיש לו קשר אישי אליי, הוא רוצה ממני, ואני מניח שזה פה בארץ. בסדר? כי זה ממני, ואני נמצא פה. אז רצונו מדבר אליי, קשור אליי, רוצה ממני משהו. ככה התחילה השאלה. אני רוצה לדעת מה שם... עד כדי כך שכשהפילוסוף אמר לו, אין רצון, הוא אמר לו, תשמע, הדברים שלך הם מושלמים, קוהרנטים, סודרים, אבל אתה לא מדבר איתי. אני מרגיש, היום היום אומרים זה, מרגיש לי, שהשם רוצה ממני משהו. זה לא מרגיש לי, זה הרבה, גם למלך זה הרבה יותר עמוק. זה חלום שלו. בסדר? עכשיו זה מה שהולך להתפתח ביהודה א', ואמר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל. בחפי הוא יקרא להם העברים. על דרך זו השיבותיך כאשר שאלתני, והדרך זו פתח משה לפרעה כאשר אמר לו, אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, הנה מפורש, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. למה? שימו לב לבא, הועיל והיה עניינה מפורסם אצל האומות, ושהתחבר, חוזר לסעיף ח', התחבר אליהם עניין אלוהי, והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. הנפלאות לא מעניינות כהוכחות לזה שיש לנו אלוהים, כי אנחנו יודעים לעשות קסמים, כי נעשו לנו פלאים, לנפלאות הם העדות החיה לזה שהבורא התגלה באבות, לא לאבות, באבות. זה התשובה, זה סעיף י' א'. אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב, כי אלוהי אברהם יצחק ויעקב הם העדות החיה, או בלשונו בהמשך הראיה החיה, או בלשונו בהמשך הראייה, בסדר? שיש לאלוה תורה בארץ, זאת אומרת שאלוהים מתגלה פה בארץ. רגע, ראיתי שישתחבר אליהם עניין אלוהי, אנחנו רואים קשר, השגחה, והשגיח עליהם ועשה להם הנפלאות. בסדר? אנחנו השומעים ישר מתקוממים ואומרים, מה? מה פתאום אתה מדבר לי על אלוהים של אנשים? דבר איתי, דבר איתי על אלוהים. אלוהים הוא קודם כל, בתפיסה של כל אדם דתי, הוא בורא העולם. זו ההנחה המובלעת של הכוזרי, של המלך, והחבר מתעמת איתה. הוא לא מקבל אותה. אמר כוזרי, אתה מדבר שטויות. כבר אמרתי שלא, אומר שלא ישאל יהודי, כי מפני שידעתי אובדן ראשם וחזון לדתיהם. שימו לב מה הוא אומר לו. והלא היה לך לומר היהודי. מה זה היה לך לומר? אתה באת לשמוע את היהדות. מה אתה אומר לו מה היה לו לומר? אלא אתה רואה שלמלך יש איזו הנחת יסוד מובלעת, כמו לכל אחד מאיתנו. כבר אמרתי פה כמה פעמים שהמלך זה אנחנו. המלך, מלך הכוזרי, המחפש את אלוהיו, המחפש את רצון השם, זה אנחנו המחפשים. היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא עולם ומסדרו ומנהיגו, ומי שברכה וזנחה, ומה שדומה לאלה התארים. הנה ההסבר למה חושב המלך שהוא היה צריך לו, אשר הם טענת כל בעל דת. דת בתפיסתו של הכוזרי מתחילה מאלוהים בורא העולם, בסדר? הוא ההתחלה של הכל, ועכשיו נגזר מזה, אתה הבן אדם, תעשה א', ב', ג', ד'. בסדר? וריאל הוא לא מקבל את התפיסה הזו. אומר, מה פתאום? המפגש עם אלוהים מתחיל, הוא לא מתחיל ברגע לא ידוע, לא נודע, שאף אחד לא פגש אותו. להאמין בבורא עולם, זה לבסס את האמונה על חוסר מפגש. זאת הטענה כאן. מאיפה אתה יודע מה היה בבריאת העולם? מאיפה אתה יודע מה הבריאת? היית שם? מי יודע איך זה היה? מתי זה היה? למה זה היה? כמה זה היה? אנחנו מבססים את האמונה. האמונה היא המפגש החי בין הבורא לבין האדם, לבין העם, לבין אברהם, יצחק ויעקב. זה האמונה. לא זה שהבורא בשמיים והוא ברא את העולם, אלא זה שהבורא פה. זה תורה בארץ.
אני שמעתי שהנשמה שלי הייתה במעמד הר סיני.
אם יש לך מקור תביא אותו, נדון עליו. אני שמעתי רק מאמר שאומר שכל הנשמות של ישראל עמדו במעמד הר סיני, ואם אני מבין נכון אז זה לא מקרי, זה ממש מה שכתוב בכוזרי. כי מעמד הר סיני מתחיל ביציאת מצרים, בסדר? ואז אני מבין, זה אני מבין, כי ביציאת מצרים השם פגש את עם ישראל. שלב קודם ציע באברהם יצחק יעקב, השם פגש את אברהם יצחק ויעקב, את העברים. בסדר? הבורא הוא הבורא שלנו מרגע שהוא מחיה אותנו. מתי בן אדם מתחיל להאמין? כלומר כש נולד. שהוא נולד זה היום, בסדר? זה יום אצל כל פרט, אצל כל אחד. לכן שאלת מקודם, מה זה התגלות? זה כל אחד ואחד? זה הכל דבר אחד. בסדר? כתוב פה עוד דבר. כתוב פה, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים. כלומר, האמונה הזאת, החיה, זאת אומרת שהיא מתחילה ממקום שמתחילים בו החיים. פה מדובר על חיים של עם, של אומה. מתגלה באומה. גם שמתגלה באברהם, יצחק ויעקב, שנקראים אלוהי העברים, זה העברים שמהם הולך להיות עם. זאת אומרת, זה מציאות, לא מציאות חיה רק פרטית, זה משהו היסטורי. הכוח של הדבר ההיסטורי הציבורי זה שפרט כזה יכול למות, פרט כזה לחיות, פרט כזה נמצא, לא נמצא. העם, האומה, היא חיה כל הזמן. ציבור לא מת. בסדר? לכן, תראו שמובלעת פה תפיסה שהיא במובלע, היא מתנגחת עם התפיסה הנוצרית והאסלאם, מה זה מתנגחת? היא מאירה עוד פעם שאמונה זה לא משהו שפרט נחשף אליו, התגלה לו, הואר. זה דרך אגב לא רק בנצרות באסלאם, זה ככה גם בבודהיזם. בודהה, השם בודהה, מה התרגום שלו? מי יודע? יותר מדויק? המואר. המואר. בסדר? בודהה התחיל לפעול פחות או יותר בזמן של חורבן בית ראשון. תחילת הפילוסופיה היוונית. השם בודהה זה המואר. אם מישהו מואר אצלנו, זה הציבור, האומה. גם ההערה לאברהם יצחק ויעקב, ההתגלות באברהם יצחק ויעקב, זה כדי ואשכה לגוי גדול. כי הפרט היחיד לאומת האומה, הוא קיים כל הזמן. הפרט הזה, שהשם מתגלה לה. אבל הוא קיים כל הזמן. היחיד, הוא נמצא פה זמן קצוב,
שאומרים שאני מאמין באלוקים, כאילו אני מאמין ביציאת מצרים, כאילו בפעולה שנעשתה לעם ישראל דרך יציאת מצרים.
במי שהופיע ביציאת מצרים. במי שהופיע ביציאת מצרים.
ואי אפשר בעצם להאמין בו עצמו, כי אני בעצם לא נפגש.
ברור שזה, לא, מה פתאום. הוא עצמו התגלה ביציאת מצרים, אבל אני לא יכול לפגוש את עצמותו.
אבל אני לא יכול להגיד שאני מאמין בו, למרות שאני לא מכיר אותו, לא יודע.
ברור, זה לא בעיה מה אתה אומר. זה מה האמירה שלך יוצרת בהתייחסות שלך. אם האמירה שלך יוצרת התייחסות שאני, כמו שאתה עושה גם עם הידיים, אני מאמין בו, כלומר, הוא נמצא שם למעלה, יש שם איזה כוח עליון, שהוא היה ראשון, הוא ברא את העולם, אז כל הקונספט הזה הוא מוטעה. אני מאמין בבורא שמתגלה פה בארץ. הוא בא אלינו.
בלבושים בעצם.
לא, אתה מתבלבל. אתה מבלבל הגדרות פילוסופיות עם מה זה. השם מתברך, מתגלה בעולמו, בתופעותיו והכל. הוא עצמו. אני לא מתפלל לא ללבושיו. הוא מתגלה פה בעצמו. אני לא יכול לפגוש את עצמותו. אני פוגש את מידותיו, מעשיו, גילויו. המקום התמציתי שבו הבורא התברך מתגלה במציאות זה בעם ישראל. ובאברהם, יצחק ויעקב. לכן הסיפור של האמונה הישראלית הוא מתחיל מציאת מצרים. מתחיל מציאת מצרים. ברגע שהכוזרי הזדקה לפילוסוף, כי יש ניגוד בין רצונו לדעת את רצון השם ממנו לבין אמירה פילוסופית שאין רצון, והוא מחפש אותו בעולם הדעת, אז הוא מחפש את בורא העולם. ואנחנו מחפשים את אלוהי ישראל. לכן בפסקה בסעיף חפז, תראו יבוא, חפב, אם כן תורתכם אינה כי אם לכם. אז האלוהים שלכם הוא כאילו מגזרי, דתי לאומי. אומר לו כן. הוא רק ישראלי, אבל תראו מה נאמר פה. ישר הפרשנות האוטומטית אומרת, אז אתם גזענים. אומר לו, אין יכולת בכלל לדבר על אמונה, אין יכולת לדבר על קשר עם השם, אלא בקשר שלו אליך. אז נכון, אז אני יודע לדבר על הקשר שלו אליי, על הקשר שלו לעם ישראל. זה מה שאני יודע לדבר, אני לא יודע להגיד משהו אחר. בסדר? זאת הדרך שבה אנחנו עוקרים את תפיסת הגזענות. מה אתם אומרים שהעם הנבחר? אנחנו לא אומרים שאנחנו עם הנבחר. אנחנו אומרים שאנחנו עם העברים. לפעמים אנחנו גם עברים בשני ובים, אבל זה בעיה אחרת. הרב אלי אורוביץ היה אומר, שם יקום דמו. העברים, לפעמים הם העברים, הוו מתחלף להם בבן, מרוב שהם כאלה. בסדר? כן.
שאמרת בהתחלה שלא הבנתי, אמרת, כאילו כתוב בקפה, אלוהי העברים שלך אני אליך, ואנחנו יודעים שאברהם היה עברי, לא דיברו על כל האבות שהם עברים. אז לא מדברים פה בשביל רבים. שכל האבות היו עבריים ולא רק על אברהם?
הוא מפרש לך על הדרך. קודם כל, כי הגדרתו של אברהם אבינו כעברי, הוא יוביר אותה ליצחק ולא לישמעאל, ליעקב ולא לעשו, וב-12 השבטים העברים הפכו למשפחה כבר. לכן שהוא אומר אלוהי העברים, כאן אתה רואה שריאל באמת, הוא מתגלה כפרשן התורה. הוא אומר, השם הקוד הזה, אברהם העברי, הוא בא לומר מי שהשם התגלה אליו. מי שהשם בחר להוציא ממנו את העם, שמהותו זה שהשם מחיה אותו, שהשם התגלה אליו.
שלושת האבות שהם עברים, כתוב רק על אברהם.
על אברהם כתוב בהתחלה, זה כתוב כשהם פוגשים את פרעו. וכשהם פוגשים את פרעו, אז משה ואהרון מסכמים לו את המקום שמנו הם באים. כאילו ריאל אומר לו, תראה, אתה רוצה להבין מה האמונה הישראלית אומרת, תראה מה אומר מי שהביא את התורה לעם ישראל, איך הוא מציג את עצמו במרכאות לפני פרעה, תראו שזה רמז, זה מלך, עוד פעם, חכם מול מלך. אז זה בא לומר, פרעה הרי אומר, לא ידעתי את השם. גם את ישראל לא השלח. ריאל אומר לו, בוא נסתכל, איך משה, שרצה לאל, הרי לכאורה משה שפרעה אומר, לא ידעתי את השם. אז משה היה אמור להגיד לו, השם בראת העולם, מה קרה לך אתה? לא אמרת כלום, ואני אומר שזרטוסטרה בראת העולם, והוא אומר שזה בראת העולם. זה בדיוק התפיסה האלילית, אתה מתווכח על משהו שאתה לא יודע, על משהו שהתפיסה ההבנתית שלך אומרת, על משהו, על איזה דגם שבנית בשכל שלך, בהבנה שלך. ואנחנו אומרים מה פתאום, אני יודע להגיד לך מה מציאות החיים שלי פגשה, מה פגשה יציאת מצרים, קריאת ים סוף, תורה, כניסה לארץ, רובד אחד, אחרי זה מתן תורה. זה מה שאני יודע, זה מה שאני יודע לך להפגיש אותך. אלא שאני מוסף את הרובד השני, לא פגשה רק הנפש הנשמה הפרטית שלי, אלא פגשה האומה, פגש עם ישראל, פגשה מציאות החיים שאני שייך אליה. אני החבר, אני ריהל, אני שייך אליה. בסדר?
מאיפה אנחנו מגיעים, כאילו, אם אנחנו, זאת הצוות התבנות וזאת הנקודת פתיחה שלנו, אני ששאלו את זה, אבל מאיזה מקום אנחנו בעצם חוברים חזרה בעצם ליכולת להתבונן על המציאות של הבריאה בעצם, בכלל?
דרך הצינור הזה.
איך?
דרך הצינור הזה, כי הצינור הזה הוא מאפשר לך לפגוש את השם ברמה הכי עליונה שלו, הנבואה, ודרכה להתבונן בצורה הכי כוללת על המציאות, ואז להבין גם את הצדדים השונים שלה, את הפנים השונות שלה, את האופנים. חוזר כל הזמן למה שאמרתי גם מקודם. זה שאומרים שהשם מתגלה רק לעם ישראל בנבואה, זה לא בא לגרוע ולהגיד, ואתם לא. זה בא לומר, אני יודע להפגיש אותך עם מה שאני פגשתי. עם מה שאני פגשתי. לכן באמת, אדם שהוא רוצה מאוד לפגוש את השם, או שהוא מתגייר, כמו שקרה לכוזרי, בסדר? או שמכוח שאתה מסביר לו מה אתה פגשת, הוא מחפש מה הוא פגש. הוא לא מתגייר. היו יפנים אוהבי ישראל, ארצי יהודה אמר להם, תגיירו, צריך להיות יפנים. שבע מצוות בני נוח. חלקם התגיירו, חלקם לא התגיירו. הנה חינם. זה תכף יאמר, אנחנו לא מחפשים גייר אף אחד, כי הבסיס של התפיסה שלנו הוא לא בא לומר, אני קיבלתי משהו שאתה לא קיבלת, גזענות, בסדר? אלא אני יודע לחבר אותך למה שהתחבר אליי, מצידו, לא מצידי, לא אני המצאתי את זה, לא אני יצרתי את זה. ואני מאמין בבורא עולם, אתה מייצר את אלוהים, ואני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב, זה אלוהים התגלה אל אברהם יצחק ויעקב, אלוהים הוציא את עם ישראל ממצרים, אלוהים נוכח בחיי עם ישראל, אלוהים מופיע בתורה, ואני לומד לזהות את הגילוי שלו, את ההופעה שלו. זה מה שאני עסוק באמונה, אני לומד לפגוש את לגלות את ההופעות של השם במציאות, ואז זה בדיוק לוקח אותי אל המקום הזה, כי זה מחנך אותי, זה מלמד אותי איך לראות את האלוקות בכל מקום. זה כבר ביטוי חסידי. אנחנו עסוקים בבסיס שלו, באחורה. כוזרי. בסדר? אמר כוזרי, זה לא מסתדר לי. כל דת היא אמורה להתחיל מאמונה בבורא עולם, היא מייחסת לאל שלה את השליטה בעולם ואת הבריאה שלו. הנה, היה לך היהודי לומר כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, ובמי שבראך וזנך. תראו שהם להאמין בבורא עולם זה לא כאילו רק להאמין באיזה אירוע אסטרונומי היסטורי. הנגזרת שלו זה שהוא מסדר העולם, כיוון שהוא ברא אותו, הוא מנהיג אותו, הוא המלך שלו, הוא מזין אותך, הוא בורא אותך, לכן אתה מחויב אליו. אבל כל הקונספט הוא מצד שאתה שם אותו כאילו הוא האל, אז הוא במקום הכי עליון. מה? הוא שליט, הוא מלך העולם. אבל אנחנו אומרים, אלוהינו מלך העולם. אבל אנחנו אומרים קודם כל, ברוך אתה השם, היה, הווה ויהיה, מי שמחיה אותנו, מי שמקור החיים שלנו, מי שמתגלה בנו, מי שמתגלה בעם ישראל, אלוהינו. תוך זה, ברור שמלך העולם. רק אני לא הייתי בבריאה. אני אגיד צורה חרפה, הבריאה לא מעניינת אותי. אני יודע לפגוש את השם מלך לך. הנה הבסיס לרב צבי יהודה. בסדר? לא בגלל שאני רוצה להגיד, לא, רק עם ישראל חשוב. אלא אני יודע לפגוש את השם רק שהוא בא אליי. שהוא מחיה אותי. שהוא יוצר מציאות חיים כזאת של עיוורים. אני זוכר,
אתה גם צריך... לא רק לפגוש אותו מהכיוון הזה, זה גם להפגיש את עצמך עם הגודל שלו, עם הבריאה.
זה אחרי זה. זה מה שדן שאל וזה חוזר אותו. רק אז אני יכול לחזור אחורה גם לבריאה. אחרי שפגשתי אותו ביציאת מצרים, אני יכול לחזור אחורה לבריאה גם. אחרת זה המצאה שלי, דמיונות.
זה גם השיטה.
תראה שהמדע הוא ממשיך דמיין את זה עד עכשיו. זה היה ככה, זה היה ככה, זה היה ככה, זה היה ככה. יש כוח כזה, אין כוח כזה. תראה איך הוא עונה לו, תראה זה ממש החבר. אמר החבר, זה שאתה אומר, הטיעון שאתה אומר שכל דת מבוססת על האמונה שהאל ברא את העולם והוא מנהל אותו ולכן אתה כפוף אליו, זה שאתה אומר ידת ההקשית המנהגית. שימו לב, שני רכיבים, הקשית מלשון הקש, השוואה הגיונית, הכל לומדים בדרך של השוואה הגיונית, והמנהגית, כלומר מה שנהוג, בלשון אחרת זה היה המוסכמת. יכול להיות שבחלק מהתרגומים זה ככה. עוד פעם הוא מתחיל חטט בזה שלו, יאללה כבר. אתה סתם בזבז את הזמן, נו תלמד, מה אתה...
הגיון מכוונת להנהגת מנהגת.
אה?
בתרגום מיוסדת על ההיגיון מכוונת להנהגת...
הנהגת מדינה, ספרות. מנהגית, לא דווקא הנהגת מדינה כמו זה. אבל באבנטים כתב הרב קפח. אתה ממשיך מזבז את הזמן. היא הדת פרי ההיגיון המדיני. גל אל חבר, אז הילדי כול הוא אל דין אל קיאסי אל סיאסי. מי מביא פה ערבית?
זה בכלל מדיני.
איוה. כן.
הרב, איך מביאים את זה לחיים שלנו היום? איך היום זה בא לידי ביטוי?
תכף. זה שאתה אומר שמאסט לבעל דת להאמין בבורא עולם, שוב אני אומר, הכוזרי לא שולל את זה, הוא אומר האמונה לא מתחילה מזה. בסדר? כאילו אם היינו יכולים היינו קוראים את בראשית ונוח אחרי לך לך, אחרי יציאת מצרים. ותראו שזה ככה, ביציאת מצרים במעמד הסיני סיפרו לנו מה היה בבראשית. זה בדיוק מייצג את מה שכתוב פה. מתי למדנו שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו חושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהיה יום? במעמד הר סיני. שמה זה נאמר לנו. לפני כן ידענו את זה במסורת, זה עבר בין האבות וכן הלאה וכן הלאה, אבל לימדו אותנו שהשם בורא עולם כשהשם בא אליהם, ביציאת מצרים במעמד הר סיני. שנייה, תעקבו אחריי. אמר החבר, זה שאתה אומר, הטיעון שאתה טוען, הוא מתאים לדת ההיקשית המנהגית, ההגיונית, זו המבוססת על עבודת השוואה הגיונית, פילוסופית במובלה, המנהגית, שמביא אליה העיון, ותמונים בה ספקות רבים. מביא אליה העיון, כלומר מביאה אליה החשיבה האנושית, הפילוסופית או הדתית, זו שמתבוננת על האל מלמטה למעלה, ולא איך הוא מתגלה אליי מלמעלה למטה. ולכן תמונים בספקות רבים, כי היא מבוססת, כי מה שמביא אליה זה העיון, והעיון של האדם נעשה בשכל, והשכל הוא תמיד מסופק. לכן שאל את הפילוסופים עליה, לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת, מפני שהם טענות, זה טיעונים פילוסופיים, שכליים, רציונליים, עמוקים ככל שהם יהיו, תמיד אפשר להציב טענה כנגד. מה שריאלמה, מה שהחבר חושף פה, זה שהטיעון שאני מאמין בבורא עולם, הוא נשמע מאוד חזק בנקודת ההתחלה, אבל שאתה אתה בוחן אותו לעומק, אתה מגלה שהוא מסופק שכלית והגיונית, כמו כל טיעון שכלי. במולה נאמר פה, אנחנו באמונה לא טוענים טיעון שכלי. בסדר? אנחנו אפילו לא טוענים טיעון. אנחנו מציגים מציאות שיצאה אל הפועל בנו. זהו. מפני שטענות, יש מהם שיוכלו להעמיד עליהם מופת, הוכחה חותכת, יש מהם שיניחו את הדעת בהן, זאת אומרת, טענות מסתברות, אבל לא הכרחיות, ויש מהם שלא יניחו את הדעת בהם, כל שכן שאין עליהם מופת הוכחה. אמר החבר, אמר הכוזרי, וואלק נשמע יותר טוב. הוא משך לו את השטיח מתחת לרגליים. פתאום הטענה הזאת, מה זה, שהדת מבוססת על אמונה בבורא עולם, שתראו, תסרקו אצלכם בראש. מה זה לא ככה? לא ככה אנחנו חושבים? ברור. מה אלוהים? ברת העולם, ברור. הדבר הראשון שאתה מנחיח לעצמך גם, זה ברת העולם, הוא המלך, לא? לא זוהר, הוא. זה בייסיק. כן, זה בייסיק. כי גררו אותנו כאילו לשדה פילוסופי, לשדה, זה מה שאני אומר לכם כל הזמן, הפילוסוף, למה כוזרי פתח בו? איזה בס, הספר אמונה, כל אלו, אתה צריך לראות את היווני הזה? מלא יווני, יווני מוסלמי. אבו נאסר אל פרבי. ריאל הוא בא להגיד לך, אחי, ככה אתה חושב, אם לא שמת לב. ככה אתה חושב. אתה חושב על אלוהים בתור בורא עולם כנקודת פתיחה, כמו שדן אומר, כבייסי, כנקודת מוצא, אתה לא מאמין בכלל. אתה מתפלסף. כי חיפשת לייצר בעיון בשכל שלך את נקודת הגובה הכי גבוהה, ואותה אתה מייחס לאלוהים. ותראה שזה בדיוק צורת ההתבוננות, שאתה מחפש את הגובה הכי עליון, את הדבר הכי מופשט, את הדבר הכי נסע, ואתה אומר, זה אלוהים. פעם אחת זה פשוט לקחת את החשיבה הכמותית שלך ופשוט להגביר אותה, זה פשוט אדם עליון האלוהים שלך, תפשט את זה טיפה יותר, אז הוא יהיה כוח עליון, לא אדם, כוח עליון, אבל זה נשאר אותו דבר. זה המחשבה שלך יצרה אותו על איזה שהיא צימה את המקום, מה המקום הכי עליון אצלנו? בורא עולם. יש את העולם, זה אנחנו הגמדים, ויש בורא לעולם. הלאה.
ואני מגביל אותו בעצם, בעצם
בצורת החשבל
מגביל אותו, בעצם מצמצם אותו.
כן. וכל הכיוון שהכוזרי הולך בו הוא הפוך. זה הכיוון של הנבואה. האל מנבא את בני האדם.
יש לו קשר עם
האדם. זה סעיף ח'. שפה נאמר יותר, יש לו קשר למישהו מסוים. יש לו קשר למישהו מסוים. לאברהם, יצחק ויעקב. לעם ישראל שנוצר מהם. הוא מתגלה לכן בהיסטוריה. בהיסטוריה. זה חידוש עצום, תדעו לכם, את זה כותבים, לא רק הכוזרי כותב. ההבדל היסודי בין האמונה הישראלית לבין האמונה, לדוגמה היוונית, הפילוסופית, זו שפותחת, זה שהיהודים הם רואים, אומרים אלוהים נמצא פה בהיסטוריה, הוא מנהיג אותה, הוא מחיה אותה, הוא מתגלה בה, הוא מוביל אותה. הפילוסופים לא חשבו ככה, מה פתאום, האלים משחקים בבני האדם. וגם הדתות לא חשבו ככה, עד המאה ה-13 הנוצרים לא כתבו בכלל ספרי היסטוריה. פתאום במאה ה-13 נפל לה הסימון שאם לא יתעסקו בהיסטוריה היא תברח להם מהידיים. אז הם התחילו לכתוב ספרי היסטוריה, כי זה מובלע בתפיסה שלהם. האל הוא בשמיים, פה בארץ זה הכל זבל, טומאה, חטא קדמון, גועל נפש. העולם הזה הוא לא חלק מהנוכחות האלוקית, מה פתאום? מי שרוצה לעלות אל אלוהים הוא צריך לטפס אליו למעלה, ללכת למנזר, לטפס אליו למעלה. זה תפיסה שהיא נגזרת מהתפיסה הדתית שלך. בסדר? אפשר להראות את זה בעוד הרבה מקורות, אני מחדד דרך זה את הנקודה שהנזיר לדוגמה מדגיש אותה מאוד בהסברה, שזה לא רק הסברה פרטית, זה הסברה היסטורית כללית, מה שריאל עושה פה. אלוהים מתגלה בעם ישראל, זאת אומרת אלוהים פועל בהיסטוריה, במציאות. זאת אומרת הוא קשור לחיי האדם, לעמים, למציאות, להיסטוריה המתרחשת כאן. היוונים אמרו האל זה האל, ההיסטוריה זה נושא למחקר אנושי. כולכם ישבתם בשיעורי היסטוריה, חלקם הקשבתם, חלקם ישנתם, חלקם שיחקתם כדורגל, הייתם בדף נוכחות והייתם בזה וזה וזה, אבל כל המחקר ההיסטוריה של היום הוא מבוסס על ההנחה שההיסטוריה היא מעשי בני האדם הראויים להיזכר, והואיל והם נשכחים כל כך, אז היוונים התאמצו לכתוב אותם. למה היוונים כתבו היסטוריה ולא היהודים? אני ממליץ לכולכם לקרוא ספר מרתק שנקרא זכור, כתב אותו פרופסור באוניברסיטת קולומביה, פרופסור, קראו לו יוסף חיים ירושלמי, פרופסור עם שם כזה ועוד באוניברסיטת קולומביה, מה זה? מישהו נרדם בשמירה שם? מה קורה? הוא כתב ספר שנקרא זכור, עם עובד כזה דק, לא קשה, שורות רחבות, אין ניקוד, אבל ספר מעניין מאוד. יש גם ספרי תגובה עליו, עמוס פונקשטיין שהיה פרופסור להיסטוריה ולמחשבה של היסטוריה באוניברסיטת תל אביב, התעמת איתו בכמה איזה, ספר מרתק. הוא מראה שמה שעד העת החדשה היהודים, חוץ מפלאביוס, יוספוס פלאביוס, שגם הוא עשה את זה בהשפעת הרומאים היוונים, לא כתבו היסטוריה אחרי התנך. בלשון שסיסמאות, היהודים לא כותבים היסטוריה, מה שכתוב כאן, הם עושים היסטוריה. הם חיים את ההיסטוריה, כלומר הם חיים את הבורא בהיסטוריה שלהם. זה מה שכתוב כאן, ההיסטוריה שלהם היא לחיות את הבורא בארץ. יש להם גם הוראות איך לעשות את זה, תורה, מצוות. אכן היהודים מעוניינים לחיות את השולחן ערוך בארץ, זה ההיסטוריה שלהם. אין להם זמן לכתוב אותה, הם עושים אותה עכשיו. יהודי הוא היסטורי כשהוא שומר את אותו סעיף קטן במשנה הברורה או בכף החיים כמו הסבתא של הסבתא שלו, ככה הוא עושה היסטוריה. יש לו שולחן ערוך, יש לו תורה, הוא משרשר את כל הדורות שלו על הדבר הזה, גמר, היסטוריה, זה היסטוריה. הוא חי היסטוריה, ואכן הוא לא כותב אותה, הוא לא צריך לכתוב אותה. כי אלוהים חי בכל הדורות, בכל היהודים, בכל הדורות, מדור לדור, סגור. תפוס יהודים מלפני 500 שנה, יהודים מהיום, דבר עם שניהם, אומר לך, מרן, בטח, סגור. אין דיו פיינטיונינג פה, אחרונים כאלה, אחרונים אחרים, אבל בליבה, מרן, משה רבנו, רמב״ם, קדוש ברוך הוא, סגור. ירמיהו, ישעיה, מדברים אותה שפה. לא בגלל שהם עם אותו טקסט, בגלל שאותה היסטוריה עוברת דרכם. כשאנחנו אומרים אותה היסטוריה, זה לא ההיסטוריה של יוון, זה אותו השם שמתגלה באומה בחיי ההיסטוריה עובר דרך כולם. זה מה שעושה אותם לאומה. בסדר? לא, אין להם שולחן ערוך, זה הזיכרון ההיסטוריה שלהם. שמעת אגיב, שולחן ערוך, זה אתה כבר יווני, אתה לא סתם יווני, אתה יווני משודרג, אתה גם לגמרי, לגמרי, לכן חשוב לך לשמוע את הכוזרי.
יציאת מצרים זה לא מצד הלכה, זה מצד לזכור את מצרים.
לא, מצד לחיות את יציאת מצרים. רק מי ש... למה בפסח אתה טוחן מצות, אוכל מרור, יורד על זרוע עוף, אה? כי אתה אוכל את יציאת מצרים, צורה הכי חריפה.
שחייב אדם לראות את עצמו.
לראות את, להראות את עצמו, אומר הרמב״ם, לא לראות. להראות את עצמו בנוסחת הרמב״ם. ממש להיות, ככה סבא שלי היה נכנס. לא אשכנזי, הליטווק, מביאליסטוק, לא לדאוג. לא לדאוג. היום, ככה שולחן מתחיל פה, נגמר שם. כולו מפוצץ בחסות, אבא שלי עד היום מתכפר כשאני זורק את החסות על השולחן בליל הסדר, מפוצץ כולו בחסות, כולם יושבים, חכים, מתייבשים, סבא לא נמצא. סבתא שלי הייתה אומרת, יואו, נו, ונו, עם אברהם, איפה הלך עכשיו? נעלם. פתאום דפיקות בדלת, כולם יודעים הכל, זה נמד, מבסודים מההתחלה, ל-70 כבר, קושי הולך, כולם מבסודים, וזה, דפיקה בדלת, כן, סבתא שלי עושה. הוא נכנס עם שק כזה, עם הגלבי השודבי מתאמן, עם המכה, אומר יהודי, בבהילו, בבהילו יצאו. ככה היה נכנס, ככה, כמו היום אני זוכר, זה ילדים קטנים כאלה. יציאת מצרים, ככה יוצאים ממצרים. יוצא, הוא היה יוצא ממצרים, אשכרה. היה משגע אותה, כל שבת בבוקר היה קם, מתפלל נץ עם המרוקאים, אומרת לו, מה אתה מתפלל עם המרוקאים? אתה תימני, לך תלמד, לך תתבשר. זה אוכל את הקובנה שלו, לוקח את הזוהר, קורא, לא מבין כלום. 11 בזה. היינו מגיעים, אני אומר לסבתא, איפה סבא? אומרת לי, ואין עם אברהם? גדורגל. יש, יענו רגל, רגל בתימני זה יש. יש... חי את יציאת מצרים. אחרי זה גם זכר, אבל זכר ליציאת מצרים זה בקידוש. זה לא לכתוב את ההיסטוריה של יציאת מצרים. יהודים לא כתבו את ההיסטוריה. התנך אומר מה היה שם. זה גם לא מעניין כאירוע היסטורי, איך הים נפתח מפה, איך הוא עלה מכאן, כמה, איך המצרים זה ואיך הם נפלו זה. לא מעניין בכלל. התנך הוא היחיד שמספר את יציאת מצרים. הוא מספר את ההתגלות שהייתה שם, הפרטים ההיסטוריים לא מעניינים אותו, הפרטים העובדתיים, שאת היווני הם נורא מעניינים. את היהודי זה בכלל לא מעניין. הפרטים המציאותיים הם רק כדי, שתבין שזה באמת היה, זה מציאות. ההתגלות ממש נכחה בפרטים החיים. באומה החיה המתהווה. זה מה שכתוב בסעיף י' א'. הבורא נוכח, מתגלה, מופיע באומה חיה. ממילא האומה הזאת זה לא אומה, עם הספר שיש לה תנך. האומה שמאמינה באלוהים אחד ולא 15. אלא האומה שהאל נוכח בחייה. שהבורא מתגלה במציאות חייה. זה גם האמונה שלה, היא חיה את הבורא, לא זוכרת אותו. בסדר? יש ציווי ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, אבל הכוונה מציאות חייך תהיה מרוקנת מלחיות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, מלעשות כל הזמן את רצון השם, מלחיות את רצון השם. זה הכוונה תורה בארץ, לא שיש לנו ספר שקיבלנו מאלוהים, זה על גבול האסלאם. הם מאמינים בספר, אנחנו לא מאמינים בספר, אנחנו מאמינים באלוהים חיים. וצבי יהודה שהוא בא לארץ אז נסו איתו נוצרים, אז היא אמרה לו, למה אתה נוסע, אתה יהודי? אז אמרה לה, למה את נוסעת, איזה זקנה אחת רוסיה? אמרה לו, אלוהים שלנו קבור, קבור שם, בזה. אז הוא אמר שלנו, אלוהים שלנו חי שם. אז לא יודע אם אמרתי מדויק את התשובה שלו, אבל זה תמצית, תמצית העניין, תמצית הכתוב פה. ארץ הקודש. אותו דבר, אצלם קוראים לארץ, איך קוראים לארץ? The Holy Land, נכון? הולילנד, בית מלון על שם הזה, זה הארץ הקדושה, כי הם העניקו לקדושה, אנחנו לא קוראים לה ככה, אנחנו קוראים לה ארץ הקודש. זה הארץ שהקודש מתגלה בה, לכן גם כתבי הקודש, הכתבים שהקודש מתגלה בהם באותיות מסוימות, בדיו וזה ככה יוד, לא למחוק שם הוויה, כל הזה כתבי הקודש, מצילים כתבי הקודש. בסדר? זה הארץ ש של הקודש, שהקודש מתגלה בה, כתבי הקודש, הכתבים שהקודש מתגלה בהם. בסדר? כל ההמצאה הזאת שאתה מתבונן על הדבר מבחוץ ומתעד אותו וחוקר אותו ומצלם אותו ומפסל אותו ומצייר אותו, זה יוון וצפונה. בסדר? זה יוון וצפונה. אנחנו לא מתעדים, אנחנו חיים, ממשיכים את חיי הדבר מדור לדור. במאה ה-18, ה-17, בעת החדשה שהיהודים התחילו להיות מושפעים מהסביבה האירופאית התרבותית, אז הם התחילו גם לכתוב, עזריה מן האדומים ואחרים, ותקופות יותר מאוחרות וכן הלאה וכן הלאה. בור שלם אצלנו, שלא כותבים היסטוריה. מקסימום שתמצא כתיבה היסטורית זה של שלשלת הקבלה, זאת אומרת, איזה חכם למד מאיזה חכם, מי בא אחרי מי, וכל מיני דברים כאלה. זה כדי להשלים את העובדה שהבורא, א', הבורא מתגלה בנו, הבורא בא אלינו. בסדר? אני מאמין בהשם שמתגלה באברהם, יצחק ויעקב, בעברים, בעם ישראל. רובד אחד, הדגש פה זה המופיע, בא אלינו, מתגלה בנו, ולא אנחנו חושבים עליו מחשבות פילוסופיות מופשטות, סעיף י"ג, הדת ההיקשית והמנהגית, זאת אומרת שהיא באה מתוך החשיבה האנושית שמנסה לסדר את העולם, איך נכון לחיות, איך צריך להתנהל, מה הסדרים הנכונים, ומביא אליה העיון, העיון מלמטה למעלה, מה אני חושב על הבורא ולא איך הבורא בא אליי. בסדר? זה כבר, זה נשמע.
מה זה הקשית?
הקש, הגיוני. ההיקש זה שיטת ההשוואה הגיונית.
אפשר להגיד שם
אמר הכוזרי,
אני נגיד זה מה שמצוי כאילו,
איך?
המנהגית אפשר להגיד
במקומות אחרים בכתבי הראשונים וגם בריאל זה כן, אבל רואים גם מהערבית שהיא קראתי ורק דוחה נבין, וגם מהתרגומים השונים של הפחות תמציתיים מזה שזה זה מנהגית כאן יותר מבחינת סדרי החיים, סדרי ההנהגה,
הנהגת מינה.
צריך, כתוב הנהגת מינה, אבל הוא לא מתרגם מדויק, זה הבעיה אצלו, אני לא מחזיק את האבן תיבון, אז לא יודע מה הוא כתב, אבל להקפיד להביא אותו. אמר הכוזרי, הוא ראה אני דבריך היהודי יותר מתקבלים מפתיחתם, והייתי רוצה שתוסיף. למה הם יותר מתקבלים? כי באמת לתפיסה שלו, כפי שהיא מוצגת ב-י"ב, קשה מאוד להבין את ההיפוך שי"א מבצע, ולכאורה קל לו יותר להבין את הספק, את הערעור שיש בחשיבה ההגיונית הזאת. ולכן הוא אומר לו, הייתי רוצה שתוסיף, תסביר לי יותר. הוא אומר לו, אין מה להסביר יוסף, אבל יותר להוסיף. אבל פתיחת דבריי, זהו, היא המופת. יותר ממופת, יותר על כן היא הראייה. אצלו כתוב הוכחה וזה לא מתורגם נכון, במקומות אחרים כתוב הראייה וזה לא מתורגם נכון, הראייה. במהדורות אחדות של תרגום אבן תיבון כותב הרב שלט, נוקד בטעות הראייה, ובאבן שמואל ההוכחה, והרב קפח הנכוחים. ואף הם הנכוחים, וכל אלה הופכים את הכוונה, כי מהמילה שבמקור הערבי אל עיין, וגם ככה זה באמת כתוב במקור הערבי פה אצל הרב קפח, לא יודע למה הוא תרגם, פירושה הראייה, והיא מופיעה כמה פעמים להלן כגון בגוף פסקה חפהי, כמו שרמתי לכם שחפהי היא הפירוש המורחב טיפה של יהוד א', ראו בסוף זה, ועל כן כבר ככה פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שילטני על אמונתי, השיבותיך במה שמחייב אותי ואת קהל בני ישראל, אשר התאמתה אצלם הראייה ההיא, ואחר כך המסור מרת הרצופה אשר היא כראייה, ואצל האבן שמואל כשזה הוכחה אין הבנה לדבר הזה, זה הראייה והממסורת החיה שהיא כמו ראייה, כי זה ממשיך לחיות בנו. בסדר? לכן זאת מילת המפתח בסעיף תתוו. עליה, אם תרצו, מבוסס רוב ככל ספר הכוזרי. אנחנו לא מביאים ראייה, אנחנו חיים מכוח הראייה. מכוח הראייה, זה המכוח אנחנו רואים, אנחנו רואים של אורות התשובה. אני רואה בחוש איך האבונות עומדים כנגד זה, הרב כותב. הננו רואים. איך ה... זה לא ראייה ויזואלי, זה לא ראייה מוחשית, אלא זה המפגש החי עם הדבר לעומת המפגש האינטלקטואלי. אמונת ישראל איננה המסקנות האינטלקטואליות שהשכל חושב על אלוהים, אלא המפגש החי, בלשון הכוזרי, הראייה. מתי הופיע בפעם הראשונה הראייה? אצל אברהם אבינו. איך היא נמשכה? אצל העברים, יצחק, יעקב, שבטים, יציאת מצרים. לכן יציאת מצרים היא כל כך נוכחת אצלנו בתפילות, בקידושים, בכל האמירות. כי היא ראשית המפגש החי של האומה, של עם התורה, עם הבורא החי המתגלה אליה בחיים. זה משמעות הראייה. ראייה, מפגש חי. לעומת ראייה, מפגש אינטלקטואלי, אם תרצו את הניסוח ככה. בסדר? אצלנו השכל, כמו שאמרנו פעם הקודם, זה לא נגד השכל, זה סדר תנועה. עם מה אתה פוגש, ואז השכל נכנס לעבודה. לאמת את הדברים, לבדוק את המסורת, לראות שבמהלך הדורות זה לא יהפוך לכל מיני דברים פרימיטיביים ולא... השכל הוא מסייע לשמה, לנפש. האמת שריאל פחות מתעניין במי פוגש את האלוקות. הרמב״ם מאוד חשוב לו להגדיר את זה, בגלל שבסוף הכלי המרכזי זה השכל אצלו. ריאל פחות עוסק בזה, הוא עוסק בזה בהמשך, הוא יגיד, עין פנימית וכן הלאה. אבל קודם כל זה, החיים פוגשים את עבורו. דבר ראשון. לכן אתה מאמין מרגע שנולדת. הלאה תלכו, אם זה יותר חריף, מאמין לא רק האדם, מאמין כל מה שהוא חי, אלא שיש מדרגות באמונה. וזה בדיוק מה שיוסבר אחרי המשל מלך הודו. אחרי שהוא יגיד לו את חפי, והוא יבין שהתורה היא רק שלנו, לא בגלל שאנחנו גזענים, אלא כי זה הגילוי שהתגלה אלינו. אז זה מה שאנחנו, במרכאות, זה מה שאנחנו יודעים להגיד. זה מה שאני יודע להציע לך. אני יודע להציע לך את מה שהאומה שלנו פגשה. והיא חיה את מה שפגש אותה. בסדר?
רב, אין איזה חילוק בין המפגש של העם עם יציאת מצרים לחילוק מאברהם אבינו? למה זה...
המפגש ביציאת מצרים הוא התצורה השלמה של מה שהופיע בפרט שקוראים לו אברהם אבין ועשך לגוי גדול. הופיע בצורה ראשונית שהולכת ומתעצמת, הולכת ומתנקה, הולכת ומתארת עד שמופגיע הצורה. מפגש החי השלם זה באומה, זה לא בפרט. הפרט הוא מתקלה, הפרט הוא תמיד אספקט אחד. האומה יש בתוכה את מרב האספקטים שהמין האנושי הוא יכול להכיל. קוראים לזה 600 ריבו. לכן מי שרואה אוכלוסה, כתוב בגמרא, זה הברכות שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, הוא מברך ברוך חכם הרזים. כלומר, ברוך מקור החוכמה, שרק הוא יודע את הסוד, איך האינסוף מתגלה ב-600 ריבו הגוונים שלו, או 600 ריבו אותיות התורה. שהאותיות שאתה כותב, הן המאכלסות בתוכם את ה-600 אלף אספקטים האלה.
אבל מבין
בברות
השם.
ברור. זה הנושא, גבורות השם, יציאת מצרים.
אז לא עדיף להתחיל
מיציאת
מצרים?
את מה?
פה, שהוא כותב את
הרי... כאילו תגיד, יציאת מצרים קרתה בחלל הריק. יציאת מצרים לא הייתה אפשרית בלי אלוהי העברים. הבורא כדי ליצור אומה שבחר בנו מכל העמים, כדי ליצור נוכחות היסטורית של הופעתו במציאות, הוא היה חייב לדבר עם אבחייו. הופיע לאברהם אבינו. כן.
אז איך זה לא סותר את העניין שהרמב"ם אומר להראות את עצמך ולא לראות את עצמך?
לחיות. להראות את עצמך זה לחיות, זה לא לדבר. להביא 500 ספרים, להגיד הרב סולובייצ'יק אומר ככה, אבל הרב קוק אומר ככה, בספר הזה באלונה הוא כתוב ככה, סבבה, זה על הכיפק דברי תורה. קודם כל תתחן מצה. קודם כל, שים מקל ביד. זה הרמב"ם מתכוון להראות את עצמו, לחיות את זה. יציאת מצרים זה מציאות חיים, זה לא אירוע היסטורי שמדברים עליו.
אז איך לראות את עצמך לא אומר כמו ראייה, שאתה רואה את עצמך עכשיו.
מי שמביא את הראייה של הכוזרי מבין שזה באמת היינו הך, זה הגרסה השנייה. הרמב"ם רצה לחדד שאתה צריך לחיות את זה. בסדר? אמר החבר, אבל פתיחת דברי היא המופת, יתר על כן היא הראייה, וממילא אינה צריכה ראייה ומופת. ראייה ומופת הן ממלאות חלל כשאין ראייה, שאתה לא רואה את השם. כיוון שאנחנו לא מדברים על לראות את השם ויזואלית, הכוונה, אתה לא פוגש אותו בצורה החיה שהוא בא אליך. זה הראייה.
אז
אם
הוא פותח פתיחת דברי המופת,
פתיחת דברי י' א' היא המופת, לא המופת ההוכחתי אלא העובדה המציאותית שאחריה אין זה. סיפור. נדר? המגיד ממזריץ', לפני שהוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, זה ממש מתחבר לכאן. הוא זה תמיד טוב, סיפור טוב. המגיד ממזריץ', לפני שהוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא כבר היה תלמיד חוכם גדול, הוא היה פעם בשנה נוסע למרחצאות מרפא, כי היו לו בעיות קשות ברגליים. ואז הוא היה כאילו בדרך עובר אצל הפני יהושע. שמעת על הפני יהושע? למדן הגדול, זה הפני יהושע. וכל פעם הם היו מתגלגלים לדבר על החסידות, אז הבעל שם טוב זה, ואז המגיד היה אף על הבעל שם טוב ויורד וקושיות מפה עד הודעה חדשה, כל מה שאמרו עליו. יום אחד איזה מישהו נכנס השיעור של הפני יהושע באמצע שיעור בגמרא, אומר הרב, מישהו מחפש אותך בחוץ. הוא אומר, תגיד לו, אני עכשיו תלמוד תורה די רבים, לא יכול לבטל. טוב, הוא יוצא חוזר, אומר הרב, הוא בחוץ אומר אתה חייב לצאת, זה יותר חשוב מתלמוד תורה די רבים. טוב, פיקוח נפש כאן. יוצא, יושב איזה איש על הגלה, אומר לו, תשמע, השוחט שלכם הוא כבר 10 שנים מאכיל אתכם טרפות. דיו, נעלם. אומר לו, איך שאתה גומר את השיעור, תבדוק את זה. תראה, תלך אליו, הוא יודל. הוא כבר לא אכל את השיעור הפני יהושע, גאון. סגר את השיעור, מהר תפס את השוחט, עשה לו תחקיר מהיר, לחץ פיזי מתון, כמו שהשופט לנדאו אמר, הוא הודע. עושה חשבון, הפני יהושע הגאון, אמר, אבל כנראה זה הבעל שם טוב. טוב. עבר עוד איזה כמה זמן, עוד פעם אומרים לו, איזה איש אחד בחוץ, חבס לך. הוא הפעם לא אמר שום דבר, שליק, החוצה. מה הפעם יענו? הוא אומר לו, שמע, שיגיע המגיד ממזריץ', תגיד לו שהוא יבוא אליי, כי אם הוא לא יבוא אליי, הרגליים שלו לא יתרפו בחיים. ונעלם. הגיע המגיד, אמר לו, טק טק טק, שאל אותך שם, אמרו לו, אמרו, אין, זה בטוח הבעל שם טוב. טוב, חביבי, אין, לא מתווכחים עם זה. הלך המגיד לבעל שם טוב, נתפס, לקט, מה שנקרא, אני התלמיד שלו, למד אצלו קבולה, רזין דאורייתא. טוב, אחרי שנה עוד פעם, הוא עבר דרך עירו של הפני יהושע, בדרך לזה, כי הבעל שם טוב אמר לו, תלך לזה. ישבו עוד פעם, ישב עם הפני יהושע, חביבי, אורות, עניינים, סיפ. אז הפני יהושע למדן, אומר לו, תגיד, רק לפני שנה העפת פה קושיות על הבעל שם טוב, מקצה לקצה, מלמעלה, וכל הדברים האלה, איפה כל הקושיות הלכו? אמר לו, המגיד, זה היה לפני שראיתי אותו. כשראיתי אותו, חי באמת, ראיתי מה זה. זה בקושי ילוד אישה, עד שראיתי אותו היה לי חבילות של קושיות מפה עד הודעה חדשה. זה העיון, זה השכל. שראיתי אותו עזפו לי כל הקושיות, לא בגלל שעכשיו הוא נהיה איזה מיסטי תחיל לעוף כמו שקורה לכל איזה אחד, פתאום הוא מגיע לישיבה חודשיים, מגיע למכינה, כבר שורף את המועדון ביישוב שלו, רץ עם הפח נפט, אתה ככה ואתה ותחזרו בתשובה ואורות ועניינים. לא זה, המגיד היה כשהוא פגש את הבעל שם טוב, הוא כבר היה למדן עצום ותלמיד חכם, והיה לו רד ורגל בנסתר, אבל כשהוא פגש את הבעל שם טוב, כשהוא ראה, ראייה, את המציאות החיה, אז אין מקום לקושיות, כי הקושיות הן ממלאות את החלל הריק של חוסר המפגש החי, של חיסרון הראייה. חיסרון הראייה. תראו שגם אברהם אבינו, הוא טיפס, 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 הוא לא הגיע לבד. רק הוא הגיע למקום הכי גבוה שהעיון השכלי, שהבירוש, שחיפוש השם בדרך השכל, בדרך האנושית, יכול להגיע, זרק את זה, איפת הירח, איפת השמש, חיפש, חיפש, דה, 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 עד שנגלה על הבעל הבירה ואמר לו, אני הוא, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, אשר עתיד להוציא אותך מארץ מצרים, אני. יש לי גם על זה סיפור, אבל לא אספר לכם על האני הזה, אבל זה, זה כבר מוגזם. היה סיפורים, מה, משלמים לי פה ללמד, לא אספר סיפורים.
זה
בסדר? זה אני, אני הנוכח, הראייה. את העני, גם את העני שלך אתה לא באמת פוגש. כמו שאת העצמות האלוקית, אתה לא יכול לראות, להוכיח, לתפוס. אתה יכול לפגוש במפגש החי כשהוא בא אליך. באמת אצלנו, המקום הראשון שהוא בא אלינו זה שאנחנו נולדים, שאנחנו חיים. כשאנחנו עומדים על דעתנו, אז אנחנו מבינים יותר את החיים שמתגלים בנו. אז האמונה שלנו היא נטבעת להיות יותר מלאה דעת. זה אנחנו שונים מהפרה, מהחתול, מהשולחן. אין לו דעת, אז הוא לא נדרש להאמין מתוך דעת. הדעת שלנו היא שיא החיים, שיא הופעת החיים שבנו. אבל זה הופעת החיים שבנו. בסדר? אמר כוזרי ואיך זה? הופ, החבר, תשימו לב, הוא בורח. אמר החבר, הרשה לי להקדים הקדמות, כי אני רואה אותך בוזה את דבריי ומזלזל בהם. לא, לא בוזה במובן שכאילו מחרף ומגדף, אלא אתה לא, אתה לא, לא מעריך, כן. זה שזה לא מתיישב לך, אתה לא מעריך נכון את מה שאתה אומר. אתה לא קולט את ה...
הערה 32,
הוא
אומר,
דבריי
כבדים
עליך. כן, נכון. נכון. זה תרגם ככה, אבן תיבון. כנראה הייתה לו גרסה אחרת במקור הערבי. דוחן תתכונן. לא, שמישהו יעשה לנו פה כבוד, מה? איזה סעיף זה? יוזאי. فاني اراخ مستحره لكلامي مستقلاله كين وين كين امر كوزري اكدم اكدمته وشما امر خبير انه نيمار لك كي ادوني اودو ايش حسيد راوي لك لجدلو ملك اودو مكتوب اצל خلق الخيم مشال ملك اودو مفورسه הוא לא רומם שמו, הוא ספר מה עשה בגלל שמגיע וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס למשל כאן, זה נעשה שבוע הבא. אני רק רוצה להסביר למה, רק לתת את ההקדמה, למה הוא הולך על משל מלך הודו, על ההיגיון שמאחורי המשל הזה. מה שהמשל הזה בא לעסוק בו, זה איך אני לומד על משהו בלי שפגשתי אותו בעצמו. בסוף כדי להכיר את מלך הודו באמת יש רק דרך אחת. לאן? זאת אומרת? זאת אומרת? ניסוע להודו, תגידו את זה, נכון? זה ישיבה פה, ניסוע להודו. שלב, תרגיע, לא התלהב. פה יש פה צעירים, כאלה שחברים שלהם נוסעים לזה, זה מפתה אותם, לא כדאי. מורקים אצל הרצל. התמונות הורדו מהורדה החוקיות שלהם. זה למשל מלך הודו, הוא כאילו, אנחנו נראה שיש בתוכו שני שלבים, אבל קודם כל הרציונל שלו, הרציונל שלו זה איך אני פוגש, איך אני קונה ודאות בדבר שלא ראיתי אותו בעין. השלכה עלינו, איך נקנית לי הוודאות על דבר שאני בחיים לא אפגוש בעיניים, כי אם אני יכול לפגוש אותו בעיניים, זה לא אלוהים. בסדר, זה אדם משודרג. זה משהו שהשכל שלי ברא. זה ליבת הבעיה שהיא עומדת מאחורי צורת החשיבה שריאל מלמד אותנו באמונה. לפגוש את השם שבא אלינו, כי אתה לא יכול ללכת אליו, אתה לא יכול להוכיח אותו. סעיף י"ג. הדתות ההקשיות, הם, הפילוסופיות, הם עד מחר הם ינסו להוכיח את הכל. תמיד יש ספק. כי זה תמיד השכל, זה העיון, והוא מנסה לתפוס את משהו בחיים, לא יתפוס את עצם החיים שלו, וודאי לא את מקורם. לכן הרציונל של משל מלך הודו, זה איך פוגשים דבר שהוא בלתי ניתן לראייה אצל מלך הכוזרי, כי הוא לא יתחיל לנסוע לשם, או כי אי אפשר להגיע להודו. כן או לא, זה לא משנה אם פיזית אפשר להגיע או לא. בעומק העניין, בנמשל, זה איך פוגשים דבר שהעיניים אינם יכולות לתפוס, והוא בכל זאת נוכח בחיי. תראו שמובלע פה שיכול להיות דבר שהוא נוכח בחיי והעיניים לא תופסות אותו. העיניים הם לא המדד למה נמצא או לא נמצא. ותראו שזה הפוך מכל מה שאנחנו חושבים. מה נמצא? מה שאני רואה. או בעין העין או בעין השכל. ועם זה ריאל מתעמת. לא נכון. החיים הם מביאים אלינו דברים הרבה יותר גדולים מהשכל שלנו, סעיף י' ג', ומהעיניים שלנו. בסדר? זה מלך הודו. זה מלך הודו. ודאי לי בחלק השני של המשל שהוא זה הוא וזה מחייב אותי ולא ראיתי אותו. אני מכיר אותו דרך המתנות שלו, דרך הגילויים שלו, דרך מה שבא אליי ממנו. זה הרציונל של המשל. שבוע הבא רק נקרא אותו בפנים. בסדר?